אמר שלמה המלך בקהלת, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים. שואלת הגמרא, על איזה שמש ועל איזה אור ועל איזה ירח וכוכבים מדבר שלמה? הרי הנה, הירח והשמש הם קבועים ברקיע, לעתיד לבוא, עתידים להתבטל. כתוב, חפרה לבנה ובוסה החמה, כי מלאך אדוני צבאות בירושלים, ונגד זקניו כבוד. והוא מדבר שלמה בסוף קהלת על כך שאנחנו צריכים לשוב בתשובה שלמה. ולשוב בתשובה אומר, עד אשר לא תחשך השמש. למי הוא מדבר שלמה? שלמה, הוא בנה את בית המקדש. והיה חכם גדול, ואנחנו יודעים שחכם עדיף מנביא. חכם יודע אפילו מה שהנביא לא יודע, כי הנביא לא מתנבא רק מה שנותנים לו רשות בשמיים לראות, ולא מעבר לזה. אבל חכם שעוסק בתורה ומתבונן בתורה, יודע ורואה לפי מעשי האנשים פה, כל דבר מה תהיה התוצאה שלו. שלמה המלך כשבנה את בית המקדש, ידע שהוא עתיד להחריב. איך? יש כמה מהלכים, גם בגמרא, גם בזוהר, אם על ידי שידע שזה על ידי בשר ודם, אם על ידי שראה שהעצה שלו להכניע את אומות העולם לא כל כך הצליחה, אם על ידי זה שהוא ראה שהוא נכשל בשלוש דברים, שהם לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, בכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, אז ידע שלמה שבית המקדש יחרב, וכשבנה אותו, אומרת הגמרא, בנה אותו שלוש קומות באדמה, כפין על גבי כפין, מנהרות על גבי מנהרות, סבך של מנהרות. זה ידוע עד היום, אני יודע מפי יודעי דבר, ואפילו בעצמי פעם נכנסנו שם, יש מנהרות סבוכות שם למטה, שאתה לא יכול למצוא כלום. אם אתה הולך כמה סמטאות קטנות, אתה לא יודע אפילו מאיפה לחזור. כל כך זה מסובך. כל זה עובר מתחת להר הבית. ולמה עשה את זה? שהוא ידע שעתידים האויבים להיכנס, ושמי תמאו את כלי המקדש. ויש שם, הוא אפילו על, על מה שהוא בנה, או מה שהוא עשה, לא כל כך חס כמו שחס על מה שעשה משה. כי כל מה שעשה משה רבנו, הגמרא מסכת סוטה אומרת, מהי דכתיב לישרים נבעה תהילה? זה משה ודוד, שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. משה רבנו, כל אוהל מועד, איפה הוא? איפה כל המשכן? היריעות, הברחים, האדנים, העמודים, הקרשים, כל אלה גנוזים מתחת מחילות של אחד. כולל ארון הברית, ארון הברית גם כן שמה. וכן, המנורה שעשה משה. אז מה זה המנורה שיש אצל הוותיקן ועוד? יש לו ספר שנקרא על שם הפרשה הזאת, נקרא שם הספר פרשת אלה מסעה, כך שמו. שם הוא כותב את כל העניינים של ירושלים והסודות של הכותל המערבי. שם הוא הביא את המעשה הידוע שכותל המערבי לפני כאלף שנים לא היה ידוע. נעלם. כך כותב הרב משה הגיז, הוא היה רב בירושלים לפני 350 שנה. משפחה גדולה, הרי הוא, רבי יעקב הגיז, זה בנו, הוא בעל שאלות ותשובות הלכות קטנות. אתם רואים שוט הלקט, לקט זה ראשי תיבות, הלכות קטנות. רק לא רצו להגיד, לא יפה שאנחנו נקרא, הוא קרא לזה הלכות קטנות, זה המחבר. ואנחנו נקרא לו ספר שלו הלכות קטנות והלכות גדולות. אז אומרים בראשי תיבות, הלקט. והם משפחה של גאוני עולם, משפחת רבי לוי בן חביב, רבי משה בן חביב ועוד. אז הוא כותב שבירר אצל אנשי אמת שמעשה היה בכותל המערבי שלא היה ידוע. היה שם תל עפר עד הר הבית. בכלל לפני 1,200 שנה, גם בזמן הרמב״ם, ידוע לנו שהיה בית הכנסת בתוך הר הבית. אבל זה לא החלק שאסור להיכנס, אלא זה החלק של מסגד אל-אקצא. אם מי שיסתכל מכיוון הרובע היהודי, יראה שכל החלק הזה משער המוגרבים ודרומה, כוונה בצד ימין שאתה עומד לכותל, זה תוספת של ההר, זה לא ההר האורגינל. כי כי הר הבית צריך להיות מרובע. ואיפה הוא? אז הוא מתחיל משער המוגרבים בצפונה. ובית קודש הקודשים, לפי מה שיש בידינו, והסימנים שכתב גם הרדב"ז והמדידות שיש היום לפי מסכת מידות, זה נמצא מתחת הכיפה המוזהבת הזאת. שם נמצא בית קודש הקודשים. הוא, כמו שכותב הרדב"ז, זה הסחרה. הסחרה זה הסנע. הסנע זה כיפת הסנע, זה שמה היה, זה בית קודש הקודשים, יש לו משנה מפורשת, מסכת יומה, אומרים אותה בעבודת יום הכיפורים, שהכהן הגדול שהיה מכניס את הקטורת, היה שם את המחתה עם הגחלים על הכפורת בין שני הקרובים, בין הבדים, בין שני הקרובים. בבית שני שלא היה לנו ארון, כתוב מניחו על אבן השתייה. זה אבן השתייה שממנה הושתת העולם. כך שמה אבן השתייה. כי השתות היא הריסון, צדיק מה פעל. זה דוד המלך אמר בשעה שבא לבנות בית המקדש, וחפר את השיטים. אז היא אבן השתייה, זו הסחרה, שהיא ידועה היום. עד היום היא ידועה, ויש, אנחנו רואים תמונות שלה, אסור לנו להיכנס שם. זה חייב קראת, חס ושלום, שנכנס תוך בית קודש הקודשים בתומה. אנחנו היום כולנו תמאי מתים, כי אין לנו אפר פרה. אז כותב הרדב"ז שזה, זה, אבן השתייה היא, היא בית קודש הקודשים. אז זה יש לנו בידינו ראיה שזו, זה בית קודש הקודשים. ונפקה מינה שכל הקטע הזה והלאה זה תוספת. וזה היו קוראים לזה אורבות שלמה, כך שמו בספרים. על שם ששלמה המלך שם החזיק את הסוסים והפרשים שלו. ושם היה בזמן הגאונים, לפני 1,000-1,200 שנה, בית הכנסת גדול ליהודים. זה היה מכיל איזה 5,000 מקומות. והיו באים שם להתפלל, והגאונים, לפני 1,000, זו תקופה של מ-1400 עד 1,000 שנים. 400 שנים נמשכה תקופת הגאונים. כל אותה תקופה היו נוהגים כל שנה בחג הסוכות לעלות לירושלים, להיכנס לתוך האזור הזה של אל-אקצא, מה שנקרא, ושם היה להם בית הכנסת ושם היו מתפללים. הרמב״ם עצמו כותב באיגרת שלו, יש לו יומן מסעות, איכשהו נסע ובא מספרד, הרי הוא גורש למרוקו. ממרוקו הוא ברח והגיע לארץ ישראל. אז הוא מתאר את כל הנסיעה שלו באונייה, ואיך עמד להיטבע, באיזה תאריך זה היה, והוא גזר את זה יום תענית כל שנה ושנה, איך הוא נכנס אל עכו, מעכו בא לירושלים, מתאר שם הכל בפרוטרוט. והוא כותב, הוא באתי לבית הגדול והנורא, זה בית הכנסת הזה, ועמדתי והתפללתי שם בתחילו ורחימו. הוא מתאר את כל ההתרגשות שהייתה לו. משם אחר כך, אחרי כמה ימים, נסע לחברון, והוא מתאר גם כן שהוא נכנס לתוך מערת המכפלה למטה. והתפללתי והשתתחתי על קברי אבות, ועשיתי אותו יום, כל ימי יום חג, שזכיתי להשתתח בו על קברי אבות. מה כותב הרמב״ם. אחר כך הוא שוב פעם סבל פה רדיפות קשות, והיה מוכרח לרדת למצרים, שם נפטר, והביא אותו אחר כך לקבורה בטבריה, מקומו הידוע, ליד קבר רבן יוחנן בן זכאי. אז אם כן, היה שם בית הכנסת, בחלק של אל-אקצא. שם, וזה התוספת להר הבית. זה התוספת. עכשיו, שם למטה יש כפין על גבי כפין. שם גנז יושיהו המלך את הכלים. שלמה, כשבנה את בית המקדש, אז כבר פירקו את המשכן. כל היריעות, 5 יריעות, יש אחד על השני. יש יריעות עזים, יש יריעות תכלת. יש אורות אלים מאודמים, ויש אורות נחשים, ויש צמר. כל 5 כיסויים האלה שהיה למשכן, הכל גנוז תחת מחילות של אחד, כך גמרא מפורשת, מסכת סוטה. אחר כך איפה כל העמודים והבריחים והאדנים, אדני נחושת, הקרשים מצופים זהב, כל הבריחים של זהב, הכל נמצא תחת מחילות של אחד. כולל המנורה שעשה משה, שולחן שעשה משה, ארון הברית עם הכפורת, הכל נמצא שם. ולא לשכוח שבתוך ארון הברית יש את לוחות הברית, זה לוחות שניות, שם הן נמצאות. ואיתם צנצנת המן שציווה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לקחת צנצנת אחת והיה שם למשמרת. שם המטה של אהרון שויוצא פרח ויוצא ציץ ויגמול שקדים. מטה של משה רבנו שעשה בו את כל הניסים והנפלאות. עשרה פריטים, הגמרא מונה, כולם נמצאים בתוך הר הבית, בתוך הארון הברית, שם. הכל נסתר שם, עד שיבוא הזמן מעת השם. זה לא יתגלה, כך כותב הרב עמק המלך, תלמידו של רבנו הארי, שכך רצון השם יתברך. שכל הכלים האלה לא יתגלו עד עת בו דברו. שאנחנו נכשיר את מעשה, אז יבוא המשיח ואז יגלה את כל הכלים האלה והם כבר ישיב העת. אני לא שמעתי שום דבר מה אמרת. עכשיו עונה שאלה חכם אחד. יש גמרא מפורשת, זה גם במדרש איכה, כל אויביה הזילוה כי ראו ערוותה. גמרא אומרת כמער איש ולוויות. הקרובים היו דמות שתי תינוקות. הרי הכפורת שהיא המכסה של אורכה כמו גודל הארון, חמש עמות על חמש עמות בעובי טפח. תאר לך איזה גודל הכפורת. ועליה מקשה אחת, כולם מאותה חתיכה כמו במנורה, שני קרובים, תינוק ותינוקת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אנחנו נחשבים לו כילדים קטנים, כנער ישראל ואוהביהו. והגמרא אומרת שבשעה שהיה שעת רצון, אז היו של הקרובים פניהם איש אל אחיו. ממש אחד מול השני, אפילו כמעט דבוקים יחד, לא כמעט אלא דבוקים יחד. והכנפיים היו פרוסות. כשהכהן הגדול היה נכנס פעם אחת בשנה ביום הכיפורים, אז יש זוהר אומר שהיה עוצם את העיניים, לא היה מסתכל, אבל יש מדרש שאומר, איך שיהיה אם פתח את העיניים או סגר את העיניים, אבל הוא הרגיש. והוא ראה, יש שלוש מצבים של הקרובים. יש שהכנפיים שלהם היו זקופות כלפי מעלה, ויש שהם היו פתוחות, אבל לא פניהם איש אל אחיו. ויש פניהם איש אל אחיו, והן פרוסות לכל השטח של חלל הקודש הקודשים. כשהכהן היה יודע שהכנפיים עדיין זקופות, היה מתפלל בכוונה, אומר, הר תשובה בליבו, מחפר בעד ישראל, עד שהיה שומע את משק הכנפיים נפרסות, ויודע שהם פנו איש אל אחיו, ויודע שזה שעת רצון בשמיים, ואז היה מקטיר את הקטורת, ומתפלל את אותה תפילה קצרה שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, וכך הייתה תפילתו של כהן גדול ביותו בהיכל. אז ואם לא, היה כמובן, היה מתפלל עד שהיה יודע שזה שעת רצון, והיה מבקש. עכשיו, בבית שני לא היה את ארון הברית. הגמרא מסכת יומא אומרת שיושיהו המלך, הוא חי 100-150 שנה לפני החורבן. הוא כבר ידע שעומד בית המקדש להיחרב, כי הדור התחיל להתקלקל. התחילו לעבוד עבודה זרה, והתחילו לא לשמוע בכל החכמים, וגם בכל הנביאים, כמו שההפטרה של חזון ישעיה, והרועים פשעו בי, והנביאים ניבאו בבעל, ואשר לא יועילו הלכו. התחילו למרוד בקדוש ברוך הוא. אז הוא ידע שעומד בית המקדש להיחרב, הוא פחד שמי יבואו האויבים ויקחו את הארון ואת לוחות הברית, וזה יחילו לשם גדול בעולם. אז הוא לקח את הארון וגנז אותו למטה. הגמרא שם דנה, אם ירמיהו לקח אותו איתו לבבל, ואם הארון חזר, בסוף הגמרא מסקנה שלה, שארון הברית מתחת מחילות של היכל, שלוש קומות מתחת לאדמה. והגמרא מביאה מעשה, שהיה מעשה בשני כהנים, שהם היו כבר זקנים ופסולים לעבוד במקדש, והיו, מה היה התפקיד שלהם? לבדוק את העצים מתולעים, שהעצים ששורפים על המזבח בלילה, כתוב, והר עליה כהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה עולה, הקדיר עליה חלבי השלמים. אז העצים האלה היו צריכים להיות עצים נקיים, יפים, נעים. הרי עוד מעט יש ט"ו באב. וט"ו באב, למה היו עושים יום חג? אחד מהם, חמש טעמים יש, אחד הטעמים, שהיו אז לוקחים את כל העצים למערכה, אחרי שהתייבשו, מכניסים אותם לאוצר, למחסן שבבית המקדש, כדי להכין אותם לקראת החורף. מכינים אותם כעת,
בימים האלה מכינים אותם,
מייבשים בית המקדש, לוקחים אותם לשם. אז הוא היה בו, היו בו אחת, רצפה הכוונה,
מה שנקרא מרצפת היום, העברית קצת מצועצעת.
בלטה, זזה, והוא הסתכל וראה משם את הקרובים. לא, עד שנפל ומת. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיגלו. אחר כך נודע למפרע, חכמים באו וידעו שזו הסיבה, הייתה הסיבה הזאת, ושתקו ולא גילו. שהקדוש ברוך הוא בא להחריב את המקדש, נכנסו אויבים בפנים.
באו כל אומות העולם לשם. הנוכלצר אחרים, כל אחד נכנס, תחילו לעשות, לשלול שלל ולבוז בז. אז כתוב, כל אוהביה הזילוה כי ראו ערוותה. מה זה הזילוה כי ראו ערוותה? מה קרה שם?
שיבה הגמרא, שהיו בני לוט, אלה בני מואב, עמון ומואב הרשעים האלה, שהם לכאורה קרובי משפחה שלנו, בנותיו של לוט. ועוד דוד המלך, רות, הסבתא שלו, היא משם. אלה הרשעים לא חמדו שום דבר, רק את הקרובים. נכנסו בפנים, והוציאו את שני הקרובים, והתחילו לתייר עם זה בכל החוצות, ולבזות את ישראל ולומר, תראו את היהודים שאומרים שהם אין להם כלים של עבודה זרה, ואין להם אלהות, אלא רק אלוה רוחני, תראו מה יש להם לפני ולפנים, כאילו חס ושלום, יש להם איזה פסלים, יש להם איזה זה. אז היום שאל אותי, תמיד חכם אחד, איך זה מתיישב? הרי אתה אומר שבהגמרה אומרת, שכבר 150 שנה לפני החורבן, יוסיה גנז את הארון, אם הוא גנז את הארון, הוא גנז איתו גם את הכפורת. אז לא היה כפורת, מה הם לקחו, מאיפה מצאו קרובים, איזה קרובים זה היה? אז יש תירוץ על הילקוט שמעוני כותב שזה מחלוקת בין המדרשים. יושיה גנז, אבל אחרי זה הוציאו את זה. הייתה איזו סכנה, לזמן מה, והחזירו. אבל אחר כך מצאתי חידושי הריטב"א. זה אני לא רוצה שתפסידו את זה. הריטב"א כותב שדע, הוא הפסה את הקושייה הזאת בדיוק. וכותב דע שזה מה שאמר שיושיה גנז, זה מפורש בגמרא במסכת יומא, זה הארון שעשה משה רבנו. אבל שלמה המלך, כשהוא בנה את בית המקדש, הוא ידע שעתיד בית המקדש לחרב, הוא בנה כפורת מעץ, מצופה זהב. והכפורת הזאת הייתה שם אחרי שיושיה גנז את הארון הברית. אז הוא עשה ארון, גם ארון מעץ, מצופה זהב, ועליו כפורת, אבל הכפורת לא הייתה זהב טהור, כי בפסוק כתוב, ועשית כפורת זהב טהור. שלמה לא רצה לעשות כמו שמשה עשה, כי הוא לא הרגיש שהוא בדרגה של משה, יכול להיות שהיה יכול, אבל לא רצה לעשות מסיבות שלו, והוא לקח עץ וציפה אותם בזהב, כך הוא מביא, יש מדרש, רבי אלעזר, כך אומר, הוא ציפה אותם בזהב, ואת אלה מצאו הגויים, שנכנסו לבית קודש הקודשים, ועם זה הלכו לבזות את ישראל, ועל זה אומר הנביא ירמיה, כל אויביה הזילוה כי ראו ערוותה. אז אם כן, זה מה שקרה. עכשיו, שלמה המלך ידע, איך שיהיה ידע, שאת המקדש עתיד להחרם, לכן עשה כפין על גבי כפין. קודם כל הוא גנס שם את אוהל מועד, ואת כל התכולה שהיה שם. זה כולל כל היריעות, וכל העצים, והכלים, וגם מזבח הנחושת, הרי אחרי זה כבר לא היה מזבח מנחושת, אלא בנו מזבח אדמה תעשי לי. אז מזבח הנחושת, את כל שאר החפצים שעשה משה, כולל הכלים שעשה משה אחר כך, גם המנורה וגם הארון, וגם המזבח הזהב שעשה משה, הכל גנוז שם. מה שהגלו הגויים, או נבוכדנצר הגלה, ואחרי זה טיטוס בא ועשה, זה מה שעשה שלמה. זה כלים חלופיים, ששלמה המלך עשה, זה כבר הוא. אז בא שלמה כעת בקהלת, נחזור לפסוק בפרק י"ב, הוא אומר, עד אשר לא תחשך השמש. מי זה השמש? זה מלכות בית דוד. שלמה יודע שלא תהיה מלכות לישראל רק על ידי מלכות בית דוד. אחרי שהיא תיפסק חלילה, תיפסק מלכות בדוד, ובישראל נקראים שהם בגלות, אין להם את אותה הנהגה, בכלל לא. העובדה שבבית שני לא היה לנו שקט אפילו 40 שנה. היה מלחמות אחרי מלחמות. פעם שלטו הפרסים, הלכו הפרסים, באו היוונים, החשמונאים גרשו את היוונים, סך הכל 100-105 שנים, אחרי זה באו הרומאים ושלטו כאן, עד שהם החריבו בעצמם בית המקדש. ומאז כבר לא, אין לנו לא מנוחה ולא שקט ולא שום דבר. אז אם כן יוצא שזה נקרא השמש, זה מלכות בדוד, זה בחינת שמש, אנחנו מחכים מתי היא תבוא, תזרח בחזרה, היא שקעה. זה מלכות, המלך האחרון היה צדקיהו מלך יהודה, אנחנו מחכים למלך המשיח שהוא יהיה מצאצאי דוד המלך, והוא הוא ימלוך מחדש. עד אשר לא תשקע השמש והאור, השמש מלכות בדוד, והאור זה אור התורה. שנאמר, כנר, מצווה, ותורה אור. כלומר, בזמן בית המקדש, התורה הייתה מהירה מאוד, הפירוש אור. אדם היה פותח ספר תורה, קורא פסוק. כל הפירושים שיש על הפסוק, יש 600,000 פירושים על כל פסוק, 60 ריבו. יודע את כולם. לא היה שיחה, עובדה, בבית ראשון היה מחלוקת, אפילו בבית שני, עד שמאי והלל, לא תמצאו בשום משנה מחלוקת. מתי התחילו מחלוקות בישראל? הגמרא אומרת, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכם, אז לא העתיקו את השמועה נכון מפי הרב, התחילו מחלוקות בישראל. אבל עד שמאי והלל, תקחו את משניות אבות, הפרק הראשון, כל הסדר, שמעון הצדיק היה משרי כנסת הגדולה, ואחרי זה יוסף בן יוחנן ויוסף בן יועזר, וכולם, ישמעיה ואבטליון, יש לך יהודה בן טבאי, שמעון משטח ביהודה בן טבאי, כל אלה זוגות שהם אחד היה נשיא ואחד היה עבדין, אבל מחלוקות לא היה. תורה אחת, משפט אחד, ותורה ברורה ובהירה. בבית ראשון עוד יותר. בית ראשון הייתה תורה ברורה, זו הסיבה גם שהם מחריבו את בית המקדש. המדרש איכה שואל בהקדמה, תראו, ההקדמה של מדרש איכה היא לבד, כמה עשרות דפים, ענקית. שם מבאר בעל המדרש, הוא שואל, מה קרה להם לאותו דור שעבדו עבודה זרה? בבית ראשון אני מדבר. היה אנשים חכמים, הם רואים את הנביאים שבאים, והם ידעו שהיו נביאי שקר. היה להם שם נביאי שקר, שהיו מתנבאים שקר, ואומרים להם שלום, שלום ואין שלום. לעומת זאת, ירמיה הנביא היה צועק, בתלמידיו של ירמיה הנביא, והיו נביאי אמת, והוא אומר, שוטטו בחוצות ירושלים, בקשו, אז מה קרה להם? הוא אומר, לא, הם, היה להם יצר הרע גדול של עבודה זרה, ויצר הרע גדול של עריות, ויצר הרע גדול של ממון. הלכנו להתגבר. אבל הנביא אומר להם, אני יחריב את המקדש. אומרים, לא, אנחנו יכולים לעצור את החורבן. איך תעצרו את החורבן? ידעו הכל. למדו תורה, וידעו את כל הסודות של התורה. מה זה סודות של התורה? ידעו את המלאך הממונה על השמש. אם רצו, היו מעמידים את השמש. משבעים אותו, ואומרים לו, עצור. יודעים את שמו של המלאך הממונה על הירח? שמו של המלאך הממונה על האש. יש שריפה, לא צריך, לא כיבוי אש. אמרת שהיה פעם כיבוי אש, לא היה מכבי אש בזמן שלמה, בזמן זה. היה שריפה, אומרים שם, משבעים את המלאך הממונה על האש, עוצר. יש שטף מים רבים, צונמי, מה שקורה, שיטפון, אומרים את שמו של המלאך הממונה על המים, ועוצר. אז אמרו לירמיה, מה הבעיה? יש לנו סנו, אנחנו, יש לנו מה לעצור. יבוא צונמי, נעצור את המלאך, קוראים לו כך וכך, אנחנו משבעים אותו בשם זה. יבוא אש, נעשה ככה, יבוא חיצים, נשביע אותו, יבוא בליסטראות, נשביע אותו. מה קרה באמת, איך באמת אחר כך קרה מה שקרה? אומר המדרש, שדקה לפני החורבן, הקדוש ברוך הוא החליף את כל הקצונה הבחירה למעלה. שינה את כולם. מי שממונה על האש, שם אותו על העצים. מי שעל העצים, שם אותו על המים. מי שעל המים, על האש. וכן על זה הדרך. בלבל את הכל. עכשיו אין להם שום יכולת, אין להם שום סמכות. עכשיו הם קוראים לשמות המלאכים, אלה מלאכים שנמצאים, אבל הם בכוחם להושיע. הם נתנו כאילו כשלטון בכוח למלאך, אבל המלאך לא יכול. כי הוא היה בתפקיד, הוא בדימוס כבר, במילואים. אז הוא כעת לא יכול לעשות שום דבר, ואז קרה מה שקרה. לכן שלמה המלך עומד ומזהיר, עד אשר לא תחשך השמש שמלכו בדוד, והאור זה אור התורה. והירח, מי זה ירח? כבר יש לנו אור, מה אנחנו צריכים גם ירח? אלה הסנהדרין. סנהדרין היו יושבים בלשכת הגזית בתוך אזור בית המקדש והר הבית, אצל המזבח. היו יושבים שם הסנהדרין, כגורן עגולה. אז אנחנו אומרים, טבור אגן הסהר, נעל החסר מה זה, יושבים כגורן עגולה, כדי שיהיו רואים אלו את אלו, כי תורה צריך ללמוד ביחד. וכשאתה לומד עם השני, צריך להסתכל בפניו ולראות אותו, זה יפה, שלא להסתכל בפנים שלו, צריך לראות פניו. אז 70 סנהדרין, זה אוסר, זה מתיר, זה מביא ראייה מפה, זה מביא ראייה משם, לא שיש מחלוקת, הרי לא היה מחלוקות, אבל היה בירור של ההלכה, חקירה, דרישה. אז צריך שכולם יראו אלה את אלו, וישמעו כולם מה כל אחד אומר, ומה סברתו של כל אחד, ואחר כך היו פוסקים, על פי הסנהדרין, על פי הדבר אשר יורוך. אז היו יושבים בעיגול, כי בעיגול רואים אחד את השני. אז זה נקרא ירח. אומר להם שלמה, יבוא יום, שלא יהיה סנהדרין. ואז אם אין סנהדרין, אין כלום. תראו מה המשנה בסוטה אומרת, שבאת לסנהדרין, לכן זה הטעם, שהיום למה אסור לנו לשיר? האמת שאומר לכם, הרבה שואלים, מה עם בין המצרים שיר? שיר בכלל כל השנה אסור לשמוע. רק היום לא גוזרים גזרה על הציבור שאין הציבור יכול לעמוד בה. אבל, כי לא ישמעו לנו. אבל לפחות, לפחות, בשלושת השבועות, ודאי אסור לשמוע שיר. עכשיו, עד ראש חודש מותר. לחבס מותר, לגזוז ציפורניים מותר, להסתפר מותר. הכל עדיין מותר, רק מה שאסור, אסור לברך שהחיינו. איך נאמר שהחיינו בימים כאלה שאנחנו בצעק, הכותב המעריל. וכן, אסור לנו לשמוע כלי שיר. אבל לאכול בשר, לשתות יין, אין בזה שום בעיה. אז בזה יש יותר. עד ראש חודש. ראש חודש בלב אחרי השנה יוצא שבת, בדרך כלל שזה יוצא בחול, יש מחלוקת בין הרמה למרן השולחן ערוך. דעת השולחן ערוך, ראש חודש, מותר לאכול בשר. הרמה לא אוכלים בשר, אבל השנה זה יוצא בשבת. אז גם האשכנזים, גם הספרדים, כולם אוכלים שבת, בשר בשבת. הרי אפילו יוצא תשעה באב בשבת, מראה מפורשת. תשעה באב שחל בשבת, מעלה על שולחנו בשר ושותה יין, כי סעודת שלמה בשעתו. מה בשבת אין דיני אבלות, ואסור להראות שום דין אבלות בשבת. אבל ראש חודש עדיין, עדיין מותר, אחרי ראש חודש, כבר מתחילים שאר המנהגים וההלכות ששייכות לתשעת הימים, וזהו. אבל עכשיו עדיין רק אסור לשמוע כלי שיר. למה היה אסור לשמוע כלי שיר? גמרא אומרת, שהיו הסנהדרין, היה אימת הסנהדרין עליהם. כך היה פחד מהסנהדרין, כבוד. אז לא היו שרים שירי אגבים, שירים של אומות העולם, או שירים שיש בהם ליצנות, או דברי דופי, חלילה וחס. אבל אחרי שהסנהדרין בטלו, אז כבר איבדו את הפחד, איבדו את האימה, איבדו את המורה, עמדו חכמים וגזרו שלא לשמוע כלי שיר. עד שאמרו, עודנה דשמע זמרה תעקר במנן. אז לכן אומר שלמה, עד שלא תחסך השמש. והירח זה הסנהדרין. והכוכבים, מי אלה הכוכבים? אומר אלה הכהנים שהיו עובדים בית המקדש. שהם דומים לכהנים, אלא הכוכבים. כמו שאתה רואה את הרקיע בלילה, בלילה שיש בהיר הרקיע, אתה רואה את כוכבים זרועים בשמיים, ברקיע, לכל אורכו ורחבו. ככה היה הכהנים בבית המקדש. אם היית רואה את בית המקדש מרחוק, עושה איזה מצלמה, רואה כהן פה, כהן שם, כל אחד בפינה שלו, כל אחד בעמדה שלו, עושים את כל העבודה בבית המקדש, ומאירים ומזהירים כמו הכוכבים. הקדוש ברוך הוא היה יושב וצופה עליהם מלמעלה, שמח ורואה אותה. ואומר את כל הנבואות הקשות אחר כך, הוא אומר ביום שיעזרו שומרי הבית. מי אלה שומרי הבית? הגמרא האמת דורשת את הפסוק הזה גם על גוף האדם. גוף האדם יש את הנשמה, יש את הראש, יש את העיניים, חשכו הרעות בערובות, יש האוזניים שהן שומעות, יעזרו שומרי הבית זה הרגליים. הזקנים לא עלינו, מתחיל הכאב והחולשה עם הרגליים, ההליכה מתחילה להיות קשה. אבל בבית המקדש, מה שייך ביום שיזור שומרי הבית, אומרת הגמרא, אלה משמרות הכהונה. היה בבית המקדש משמרות, 24 משמרות כהונה. חלקו את הכהנים ל-24 בתי אב, כל בית אב היה משרת שבוע, מיום ראשון עד יום ראשון שלאחריו. הם נקראים כהני בתי אב, כולל שבת, ביום ראשון היו המשמרה הראשונה באה לצאת, מחכה שתיכנס המשמרה השנייה, מברכים, היה ממש טקס היו עושים, ומברכים משמר היוצא, מברך את משמר הנכנס, כדי שיהיה חפיפה ביניהם, מעבירים להם את המפתחות, את כל הכלים, את כל העבודה, ואז נכנסים במקומם, המשמר השני, שבוע שלם. כשתחרב את המקדש, היה משמרת יהויריב, כן, בקינה, שם כתוב, אני על משמרתי, משמרת יהויריב. ובא האויב, אחרי זה ועשה מה שעשה. זה היה גם כן מוצאי שבת, בדיוק בזמן שנכנסה משמרת יהויריב, מיד בא האויב ועשה מה שעשה והחריב את המקדש. ידוע שהתשעה באב של בית המקדש היה ביום ראשון, כמו השנה. זה החורבן היה אז. לכן מביא רבנו הארי, מביא שיש, אמרו, שהיו נהגים, היה מנהג עתיק יומין, 2,000 שנים, שבמוצאי שבת, אחרי תפילת ערבית, היו כאלה שיושבים על הארץ כל מוצאי שבת. וקוראים קינות ומתאבלים. בא רבנו הארי ואמר, זה אסור. מוצאי שבת עדיין יש הערה של שבת עד חצות הלילה. הרי אנחנו אפילו בידוי לא אומרים. כל לילה אומרים בידוי בקיעת שמש על המיטה. מוצאי שבת אין לומר. עד חצות הלילה. אז הביא רבנו הארי שאסור לעשות שום דבר שהוא של אבל במוצאי שבת עד חצות לילה. מה שאין כן, תשעה באב זה משהו אחר. שנה יחול תשעה באב מוצאי שבת, אנחנו מאמינים שזה יתהפך לנו השנה לששון ושמחה. אבל אם לא, מיד בצאת הכוכבים כבר חל תשעה באב וגמרנו. אבל סתם מוצאי שבת רגיל שזה לא תשעה באב, אין לעשות שום אבל ושום הספד, אלא אחר חצות לילה. אחר חצות לילה כבר הסתלקה הערת שבת, אז אפשר לעשות וידוי, אפשר לומר סליחות, אפשר לומר קינות, אפשר לעשות הכל. זה במוצאי שבת רגיל. אז על זה הוא אומר, ביום שיעזו שומרי הבית, והתעוותו אנשי חיל, וחשכו הרעות בערובות, ואחר כך מה אומר, הגמרא אומרת, אלו 22,000 לוויים, שאהרון הכהן הרים ביום אחד. הרי כך מובן בפרשת במדבר, שאהרון הכהן משך את הלוויים, והניף אותם תנופה לפני השם. היה צריך להרים, אהרון הכהן בשתי אדם, כל לוי ולוי, עשתה לך, יש לוי ששוקל 60, יש 80 ויש 160 גם. כל אחד היה שוקל משהו אחר. ומניף אותו, 22,000 איש ביום אחד. 22,000. תחת כל בכור בבני ישראל. אז דייר לך איזה כוח, איזה עוצמה הייתה להם, אומרת הגמרא, וכל זה הלך. ועוד מורעתו בנוצתה, הקריב קורבנות, והיה מזבח 32 אמה לאחריו, והיה זורק את מורעתו בנוצתה, זה הזפק. ויקו ובטלו התוחנות, מאלה התוחנות, אלו המשניות, שהיה בית המקדש קיים, היו יודעים כולם את המשניות, מה זה משניות? הרי גם היום יש משניות, ואתה כבר לא, מה שיש היום זה כלום כמעט. יש לנו 6 סדרי משנה, מי שיהיה בקי בהם נקרא גאון, כמו שכותב הרב חידה בספרו ברכי יוסף ביורי דעה. מה זה גאון? גאון, גימטריה ג' וא' 4 וו' 6, 10, נון 50, 60. בקי ב-60 מסכתות שיש לנו במשניות, הם 60 מסכתות, 6 סדרים, 60 מסכתות. יודע אותם בעל פה. זה נקרא גאון, כן, תקופת הגאונים נמשכה כ-400 שנה, 350 עד 400 שנה, היו בקיים בכל המשניות ישר והפוך, אבל איזה משניות? לא המשניות שיש לנו היום, היום זה חסר, יש לנו רק 6 סדרי משנה, הם היה להם בין 700 ל-800 סדרי משנה. אומר שלמה המלך, תתכונן שלא יתבטלו התוחנות, מי אלה התוחנות? כמו רבי עקיבא, אומרת הגמרא, כמו רב הושעיה, כמו בר כפרה, שהיו יודעים את כל המשניות בעל פה. ועקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אז זה בטלו התוכנות. כי מעטו, זה תלמוד בבלי. מה יש בתלמוד בבלי? אומרת הגמרא, זה התלמוד שיש לנו היום, הוא מעט. מסכת העבודה זרה, שהייתה אז 700 פרקים, היה לבד במסכת העבודה זרה. היום בכל פרקי המשנה מגיעים ל-540 ומשהו, או 544, לא יותר. שם היה להם 700 פרקים, מסכת עבודה זרה לבד. זה אחת מ-60 מסכתות. אז תאר לך איפה התמעתה התורה. והשכו הרעות בערובות שתהיה שכחה, ששכחו את התורה. הרי בזמן רבנו הקדוש, הוא נולד 52 שנים אחרי חורבן בית שני, לא בית ראשון, בית שני. בית שני נחרב שנת בית אלפים תתקח. 52 שנה אחרי זה, בשנת תפתף נהרג רבי עקיבא בן יוסף. הוא אחרון 10 הרוגי מלכות. האחרון שבהם, ראשון, היה רבן שמעון בן גמליאל. 52 שנה אחריו נהרג רבי עקיבא, הוא מספר 10. הם לא נהרגו בבת אחת כל 10. נהרגו 3 ביום אחד, כ"ה בסיוון, רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול ורבי חנינא סגן הכהנים. יומיים אחר כך שרפו את רבי חנינא בן תרדיון עם ספר תורה עמו. אחר כך כל כמה זמן היה נהרג מישהו. פעם היה רבי חושבית התורגמן, רבי יהודה בן בבא, רבי יהודה בן דמה, רבי לעזר בן שמוע. סוף האחרון שבכולם והיה הכי גדול מכולם. עד שקוראים לו, קוראים לכולם על שמו. שמזכירים את 10 הרוגי מלכות, אומרים רבי עקיבא וחבריו. הוא היה בן 120 באותו יום, יום הכיפורים, שרקו את בשרו במסריקות של ברזל, ושם שאלו אותו עד כאן. מה זה עד כאן? האמת, גם זה שאלה. מה, הוא היה, הגמרא אומרת שהגיע הזמן קריאת שמע, זאת אומרת, היה יום כיפור באשמורת הבוקר, הגיע הזמן קריאת שמע, ואז שורקים את בשרו במסריקות של ברזל. הוא היה קורא שמע ישראל, ועריך באחד. תלמידיו אומרים לו, רבנו עד כאן, והוא עונה להם, אומרת הגמרא, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, מתי יבוא לידי ואקיימנו, רחמתי בכל לבבי, רחמתי בכל נפשי, סליחה, רחמתי בכל מאודי, וכל נפשי אליו ודיכלי. כלומר, בכל ליבי אהבתי את השם. מה זה ליבי? זה יצר הרע. הכנעתי את יצר הרע, בדקתי, כמה שיצר הרע ניסה להפיל אותי, לא הצליח. נלחמתי בו כל ימי, עד הרגע הזה. ככה אומר רבי עקיבא. בכל מאודי, כל ממוני. רבי עקיבא היה בהתחלה אני. הגמרא מסכת נדרים אומרת, משישה דברים התעשר רבי עקיבא. היה עשיר גדול בסוף. אז התעשר עושר גדול, ולא זז מאמונתו בשם יתברך, כי הוא זה. אהב את השם עד הסוף. אבל בכל נפשי הוא אומר, אני תמיד הייתי מתאווה, מתי יבוא לידי ואקיימנו? עכשיו שבא לידי לא אקיימנו? עכשיו שאלו, מה, הוא דיבר באמצע קריאת שמע? מתי זה היה? אלא יש מדרש אחר שהוא משלים את זה. המדרש אומר שהם בעלות השחר, אחרי עלות השחר התחילו לסרוק את בשרו במסריקות של ברזל. הוא לא היה עונה. מה זה מסריקות של ברזל? לקחו סכינים והיו חותכים בגופו, מוציאים בשר שהוא חי, קורעים את בשרו. והגמרא אומרת שמיטתו הייתה קשה יותר מכל 10 הרוגי מלכות. אז הוא, באמצע שהם קוראים את בשרו, שואל את התלמידים, תסתכלו החוצה אם הגיע הזמן קריאת שמע. ואז הם שואלים אותו, עד כאן? מה אתה בסכנה? אתה גם כעת? אז הוא ענה להם שכל ימי התאוויתי, ועכשיו אני רוצה שתגידו לי אם הגיע, כדי שאני אכוון את המילת אחד ביציאת נשמה. ככה היה. אז כל מה שהוא דיבר איתם זה לפני שהוא אמר שמע ישראל, ואז אחרי זה קרה קריאת שמע. אז עכשיו זה מובן. אז הוא היה רבי עקיבא, היה בקיא בכל התלמוד, כל המשניות, ליבו היה רחב כפתחו של אולם. באותו רגע שיצאה נשמתו של רבי עקיבא, ירדה נשמתו של רבי יהודה הנשיא מלמעלה. זרח השמש ובא השמש. מה פירוש ירדה? באותו יום נולד רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, נולד ביום הכיפורים. אז אנחנו יודעים גם את יום הולדתו, בתאריך הולדתו המדויק, שנת תף תף פה. הוא נפטר בן 65 סך הכל, רבי יהודה הנשיא. 65 נפטר תתווה בחשבן, 65 שנים אחר כך. אז והוא היה נשיא של ישראל, וראה שהתורה מתמעטת, מתחילים לשכוח את הלימוד, ומחלוקות בלי סוף, בספרות שונות, ויש ברייתא, במשנה, בתוספתא, בספרי, בספרה, מה יהיה? אמר, עת לעשות לאדוני יפרו תורתך. אפילו שדברים שבעל פה אסור לכתוב אותם, אלא צריך בתורתך על לשוני, לומר בפה ולשנן משיננתם לבניך. ציו דברי תורה משוננים, חודדים בפיך, אמר רבי עקיבא, אם אני לא כותב את התורה, היא תשתכח, מה יקרה עוד מעט? אמר, מיד לקח ספרים, וכתב את כל שישה סדרי משנה שיש לנו היום, זה הצלה של SOS, שרבי עקיבא, רבי יהודה הנשיא, ישב וכתב, לכן הוא נקרא מחבר המשניות. זה הסיבה שבשעת פטירתו, זקף 10 אצבעותיו, והתפלל כלפי מעלה, ואמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיגעתי 10 אצבעותיי בתורה, למה לכתוב את כל המשניות האלה ולברר אותם והנוסחאות המדויקות, ולומר כל דבר בשם אומרו. היום אתה לפעמים שומע איזו הלכה, אפילו אתה שומע אותה עכשיו, מיד השני מעוות אותה והופך אותה, כמה מהפכות. והיום כבר אתה לא יכול להאמין לשום סיפורי צדיקים, אתה שומע לפעמים סיפורים, אתה לא יודע מאיזה שרבול הוציאו את זה. וזה אתה, ואתה, ואתה רואה, אז זה היום, מה יקרה לפני 1,000-2,000 שנה, אוי ואבוי. אז רבנו הקדוש פחד, שיבואו יעבטו את התורה, חס ושלום, יזייפו אותה, ישב וכתב אותה. זה יש לנו את המשניות, לכן תראה, במשניות אין לנו נוסחאות שונות, בתפילה יש. בכל מיני דברים אחרים, אתה יכול למצוא גרסאות, וחילופי גרסאות, ונוסחה אחרינה, אבל במשנה, נטו, הכל שלם, צח וברור, זה רבי יהודה הנשיא. יגעתי 10 אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. ויודע הנשיא לא חיפש מותרות. אבל לא פסק מעל שולחנו צנון וחזרת, היה על שולחנו, אבל הוא לא אכל. והיה מאכיל עניים, הוא בתור נשיא של ישראל, הוא היה מפרנס את העניים, דואג להם. אלה שאין להם אוכל. כמה מקומות בגמרא ראינו שהוא חילק בשנות רעב, וכדומה, האכיל את כולם. לא רק דאג לרוחניות, דאג גם לגשמיות. אז אם כן, זה התלמוד בבלי שנשתקח ויקום לכל הציפור. מי זה הציפור? שואלת הגמרא, המשך הפסוק. זה נבוכדנצר הרשע. מה, למה קרא לו ציפור? עלה הוא אריה, עלה אריה מסובכו. והיה לו דמות אריה אצלו בארמונו. ככה, הוא בא אריה בחודש האריה. אב, זה מזלו אריה, והחריב את האריאל, זה בית המקדש, שגם כן נקרא אריה, כי האש שהייתה על המזבח היה בדמות אריה, הוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד. אז אלא אומר, זה היה נבוכדנצר, היה עומד על הדרך. 18 שנה היה שומע כל בוקר, בת קול בארמונו צועקת ואומרת לו, עבדה בישה, קום חריב ביתה. עבד רע, קום, תחריב את המקדש. בחר בו הקדוש ברוך הוא יותר מכל אומות העולם. גלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. שקרא לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, לא הולך להחריב את המקדש. והוא פחד. אחרי 18 שנה קם יום אחד. מרד בו צדקיהו, יש מרד, תשאיר את זה להיסטוריונים. אבל למה דווקא אז? הגיע הזמן. מגיע נבוכדנצר, אומר את הגמרא על אם הדרך, אומר מה אני אעשה, לאן אני אפנה? אפנה לירושלים, אפנה לאלכסנדריה, אפנה לרומא, אפנה לאפריקה, לאיזה כיוון? זרק חיצים לשם אלכסנדריה ולא פגע, לשם רומא ולא פגע, לשם אפריקה ולא פגע, לשם ירושלים פגע. אמר טוב, זה רק אחד, בוא נדליק נרות, לקח 4 נרות, מדליק לשם כל מדינה ומדינה, כל נר, באמצע המדבר, דולק. מדליק לירושלים, נכבה הנר. אמר, זה סימן שהגיע הזמן. ועדיין לא הסכים. עשה אחר כך כל מיני קסמים וכל מיני קשופים, עד שראה שזה תפס. אז הפסוק אומר, וישוחו כל בנות השיר, זה בית המשתה. אז נכנס לבית המקדש והחריב ועשה מה שעשה. אז אם כן, הכל היה מעת השם, מעת השם היית הזאת. אומר ירמיה, ואם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. ככה ירמיה פרק י' ג' אומר. שואלת הגמרא, מה זה במסתרים תבכה נפשי? אמר רב שמואל בר עניא, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא מסתרים שמו. מה מפני גבה? מפני גאוותם של ישראל, שניתנה מהם וניתנה לאומות העולם. מסתרים תבכה נפשי, אבי ראש מסתרים תבכה נפשי. אומרת הגמרא שבשעה שנחרב את המקדש, הקדוש ברוך הוא היה בוכה. לקח אפר, וכביה חול שם על ראשו. חיבה את הנרות, את כל האור למעלה בשמיים. לקח חבילה של קוצים, ושם על כיסא הכבוד וישב עליה. אחר כך לקח סק והתעטף בו. והתחיל לבכות, עד שבאו מלאכי השרת ואמרו לו, מה אתה בוכה? הרעשת את כל העולם. אמר להם, בני נהרגו, גלו, ביתי נחרב ונשרף. אמרו לו, אנחנו לא מניחים אותך לבכות. אנחנו נבכה, אתה לא תבכה. אמר להם, אם אתם לא תניחו אותי לבכות, אכנס למקום פנימי ששמו מסתרים ושם אבכה. מה הוא מאיים עליהם? יכנס מקום ששמו מסתרים. אלא הגמרא אומרת שיש בתים פנימיים לקדוש ברוך הוא ששם אין אף פעם בכי. זה עולם האצילות, פנימה, שם היכל הקודש, שם לא יכול להיות בכי. שם יש גם נשמות של צדיקים שהם יושבים ומשתעשעים ונהנים מזיו השכינה. ושם יש מלאכים שאומרים שם שירה, ואין צער שם. אמר להם, אם אתם לא תרשו לי לבכות כאן בחוץ, אני אכנס פנימה, ואני חס ושלום, הבכי יהיה בפנים. אז הניחו לו מלאכי השרת. אז הסכימו ונתנו לו. אבל מפני גבה, אומר להם, איפה גאוותם של ישראל? היה בית המקדש. כל החוכמות בעולם היה פה. כל הכבוד והעושר היה כאן. שלמה המלך, כשבנה את בית המקדש, אמרה אומרת, שמה כמה פסוקים אתה רואה בשיר השירים, איך מתאר שלמה את כל הבניין של בית המקדש, זה, אחר כך זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. באותו יום נגלה להם הקדוש ברוך הוא, כולם ראו אותו עין בעין. ואז רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, רפידתו זהב, ידיו גילל כסף, וכל זה מסה, נכנס שלמה לגן עדן, והביא משם זהב שנקרא זהב פרוויים. מה זה פרוויים? אומרת הגמרא, שבעה מיני זהבים הם. יש זהב שנקרא זהב אופיר. יש זהב מופז. מופז זה שמוציאים אותו בלילה בחושך ועושה אור בכל הבית. ויש זהב שנקרא זהב שחות, שנמשך כחות. כמו שעבה, מסטיק, אתה מותח אותו. ויש זהב שנקרא זהב סגור, שנכנס הזהב הזה לשוק, כל הצורפים סוגרים את החנויות. אף אחד לא רוצה לקנות רק מהזהב הזה. ויש זהב ששמו זהב פרוויים, זה זהב פרה ורבה. מה פירוש? אתה קונה נגיד חציץ של זהב כזה, שם אותו בבית, הגודל שלו, גובה שלו 8 סנטימטר, בעוד חודשיים הוא צמח, נהיה 12 סנטימטר. פרה ורבה. שואלת הגמרא, איפה יש זהב כזה? שיבה זה לא פה, זה בגן עדן. שלמה המלך ציפה את הכותלים של בית המקדש בזהב הזה. ועוד, לקח עץ ונטע אותו, שנאמר ירעש כלני לבנון פריו, עץ שכולו זהב, נטע אותו בחצר של בית המקדש. ועליו שם כל מגדים. אתה רוצה ענבים, יש שם זיתים, תמרים, הכל מזהב. ויש שם כל סוגי הפירות, שסק, שזיף, משמש, הכל, בכל עונות השנה. והיה צומחים שם הפירות האלה. וגם מי שהיה בא לבית המקדש, איזה עשיר גדול, בא מחוץ לארץ, או איזה גוי אפילו, רוצה להביא מתנה לבית המקדש מזכרת, מביא איתו איזה פרי שעשוי מזהב, זה לא פרי, אלא זהב, דמוי פרי. לוקח ותולה אותו בעץ הזה. והיה רשות לכהנים, אם הם היו צריכים הוצאות או איזה עניינים של העבודה שלהם, לקחת איזה פרי אחד כזה, למכור אותו בשווי גדול, זה אחת לכמה שנים, היו מוכרים איזה פרי כזה, והיו רוכשים מה שצריך, הוצאות של בית המקדש, ההחזקה וכל מה שצריך, בגדים של הכהנים ועוד, כל זה היו, היה שם לשכה מיוחדת שהייתה מטפלת בכל ההכנסות וההוצאות ופקחת עליהם. אחרי זה אומרת הגמרא שנכנסו האויבים, מיד נבל כולו, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לנו. שעתיד בית המקדש להיבנות מחדש, הכל יהיה מחדש. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אם לא תיתנו לי, אני אבכה שם. מה זה אבכה שם? יש בספר היכלות, כתב אותו, יש אותו היום, כתב אותו רבנו, רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. ספר הזה הוא קרא לו ספר היכלות, פרקי היכלות. הוא היה בגיל 13 שהתחיל לכתוב את הספר, כמו יומן. הרי רבי ישמעאל ידוע שהוא כשנולד, לפני כן, אמא שלו, יש שתי גרסאות, שאומרים 11 שנה, שאומרים 18 שנה, הייתה עקרה. והיא שאלה את בעלה אלישע, כהן גדול, למה לצדיקים אין ילדים? אמר לה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו טהורים יותר ממה שהם. אמרה לו, אם ככה, אני אשתדל. אומר המדרש, הגיע הזמן לטבילה שלה, הלכה לטבול, שמה 11 פעמים, נכנסה למעיין לטבול, יצאה, פעם פגע בה כלב, פעם שנייה חמור, פעם שלישית סוס, פעם רביעית ערל, פעם חמישית חזיר, פעם שישית שמעלי, כל פעם היה איזה מישהו. 10 פעמים נכנסה לטבול ו10 פעמים פגשה דבר תמה. לא שזה אסור, אין שום בעיה, אבל היא, כיוון שבעלה אמר לה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו יותר קדושים, אמרה, מה, אני יוצאת מהטבילה ואני פוגשת בדבר לא טהור, זה לא טוב, אני אחזור עד שאני אמצא דבר טהור. הפעם ה-11 קרא הקדוש ברוך הוא למתת שר הפנים, אומר לו, תראה, הענייה זו כמה סובלת, תראה, תקבל את פניה. ירד ממתת מלמעלה ועמד מולה, ואיך שהיא יוצאת, היא רואה אותו, אז היא חשבה עוד פעם, זה אולי עוד פעם איזה מישהו בדמות, איזה בדמות מלאך, אולי זה מלאך חבלה, מי יודע מזה, בא לחזור, אחז בידיה ואמר לה, אני ממתת שר הפנים, שלח אותי עכשיו הקדוש ברוך הוא מכיסא הכבוד אלייך, ואני באתי ללוות אותך לבית, ליווה אותה עד הבית ואמר לה, תהרי בבן שיהיה קדוש וצדיק, שלא יהיה כמוהו בעולם. ככה היה. הרתה בו והולידה את רבי ישמעאל, ביום הברית בא ממתת ירד והוא היה הסנדק. ראו אותו. והוא היה הסנדק, תראו לכם מי היה הסנדקו. אחרי זה עד גיל 13 כותב רבי ישמעאל, אמר ישמעאל, ככה הוא כותב, אמר ישמעאל, בן 13 שנה הייתי שוכח את הלימוד והיה לי יצר הרע, הוא קורא לעצמו, הלוואי עלינו יהיה הצל של יצר הרע שיש לו, שהיה לו. כותב מקרא שהייתי קורא, הייתי שוכח. משנה שהייתי לומד, לא הייתי זוכר טוב. לא יודע מה קורה איתי. הלכתי לרב שלי, רבי נחוניה בן הקנה. נחוניה בן הקנה האריך ימים, קרוב ל-400 שנה. הוא היה מזמן בית ראשון. ואז הוא אמר לו, תעשה כך, תעשה כך, תטבול. שב בקרח, אל תאכל בשר, תעשה זה, תנדד שינה מעיניך, נותן לו כל מיני הנהגות. הוא מתאר שם מה הוא אמר לו לעשות. והתחלתי ללמוד, אחרי זה הוא אומר ביום הבר מצווה, יורד ממתת שר הפנים, מתחיל לדבר איתו. והוא שואל אותו, מי אתה? וממתת זה, אם מגיע לעולם, כל כדור הארץ רעידת אדמה. רבי ישמעאל, הוא מדבר איתו פנים אל פנים. אמר לו, אני ממתת, אני הסנדק שלך. שלח אותי הקדוש ברוך הוא לעזור לך, ללמד אותך תורה. הוא לא בסדר, אומר מה אתה רוצה ממני, אומר תעשה כך, תעשה כך, אל תשען בלילה, תלמד תורה ככה, תעשה זה, תבוא אליי לרקיע, אומר איך אני אבוא לך לרקיע, לא יודע מאיפה עולים, איפה קונים כרטיס, איפה נוסעים. אומר לו אין בעיה, תקרא שם זה וזה, תגיד שם זה וזה, מטיסים אותך טיסה ישירה, ככה היה. והוא מתאר שם, כל פעם היה עולה לרקיע ורואה ולוקח אותו ממתת, מכניס אותו לפני ולפנים, ומראה לו את כל ההיכלות שיש, ואת כל הטוב הגנוז הצדיקים בגן עדן וכולי וכולי. והוא יחסית היה צעיר שבין העשרה הרוגי מלכות. לכן תראו בהקינה שקוראים, אלה הזכרה, שמה מתואר, שכאשר הגוי הזה הרשע, הוא גזר שיבואו עשרה צדיקים ורוצה להרוג אותם, הם אמרו לו, זמן תנה לנו 3 ימים, עד שנדע אם הדבר נגזר ממרומים. מה הם עשו? חלו וזהו, ונפלו כולם, על רבי ישמעאל בן אלישה נתנו עינמו. הם קראו לרבי ישמעאל, אמרו לו, אתה, יש לך קשר ישיר עם הרקיע, תעלה למעלה לשאול. ואז הוא עולה למעלה, ושואל, ופוגש את ממתת, וממתת אומר לו, כך שמעתי מאחורי הפרגוד, שמעתי מהמלאך גבריאל, שאתם עומדים להתאפס בזה, ואז הוא יורד רבי ישמעאל, ומודיע להם שזה נגזר מהשמיים. אז מי, שוב פעם, מי היה האיש הביניים, מי היה השליח שלהם? רבי ישמעאל, הם מישהו אחר, הוא צריך להחליט. אז הוא מתאר שם בספר היכלות, הוא אומר, מה ראיתי בהיכלות? אומר, היכל ראשון בגן עדן נקרא היכל לבנת הספיר. מי יושב שם? מכל אלה שהתגיירו לשם שמיים. את כל אלה לא הגיורים הפיקטיביים שיש. הוא מצא איזה נערה יהודיה רוצה להתחתן איתה. או יש לו איזה אינטרס, איזה עניין. רוצה לשחק כדורסל או כדורגל, אז הוא בא, לוקח איזה. זה דברים בטלים. על גרי הצדק, גר שמתגייר לשם שמיים, מקבל עליו עול תורה ועול מצוות באופן מלא, וזה יקרא גר. יש היכל מיוחד בגן עדן שהוא נקרא היכל לבנת הספיר, זה היכל מספר אחת, ששם יושבים כל הגרים. ומי יושב על כולם? אונקלוס הגר, זה בן אחותו של טיטוס הרשע, הוא תלמיד של רבי אלעזר, למעשה חבר של רבי עקיבא, כי רבי אלעזר היה גם רבו של רבי עקיבא בן יוסף. אז הוא ראה אותו שם. אחר כך היכל השני נקרא היכל עצם השמיים. מי נמצא שם בהיכל הזה? בהיכל הזה לא יכול להיכנס רק מי שהיה לו ייסורים בעולם הזה. ייסורים זה לא רק חולאים, לא עליכם. יכול להיות לא עליכם עוני, ייסורים של שלום בית, צער גידול בנים, צער של דירה, כל מיני, צער של מקום עבודה, כל מיני איסורים, לפעמים יש איסורים של שכנים, כל מיני. כל מי שסבל איסורים בעולם הזה, יש לו שם היכל מיוחד שנקרא היכל עצם השמיים. היכל שלישי, היכל נוגה, ומי שם נמצא? כל אלה שנפטרו שהיו קטנים. ורבי ישמעאל מבקר שם ורואה אותם, מדבר איתם. כל הילדים הקטנים, הילדות הקטנות, ושם איתם נמצאים כל אלה שפה התאבלו על חורבן בית המקדש. עכשיו בימים האלה כולם, אנחנו מצווים בצהריים לשבת על הקרקע, זה כבר מסביבות 20 לאחת, כבר נהיה יותר מוקדם מחצות, כבר 20 לאחת, אז זה הזמן לשבת על הקרקע ולקרוא סדר תיקון רחל, הנערות בבל, מזמור לאסף, זכור השם מהיה לנו, אחר כך כל הפסוקים, הבית משמיים הוריה, הרי קודשיך היו מדבר וכו'. אלה המתאבלים על חורבן בית המקדש. או בשנים רגילות, לא שנת שמיטה, עכשיו שנת שמיטה, בלילה אנחנו לא יכולים להגיד תיקון חצות, אומרים רק תיקון לאה. אבל לא שנת שמיטה, או בחוץ לארץ, צריך לומר תיקון רחל, אומרים תיקון רחל מלא. אז אומרים תיקון רחל, אלה שמתאבלים על חורבן בית המקדש, או אלה שמקבלים עליהם ייסורים ומקבלים אותם באהבה, כולם יושבים באותו היכל עם התינוקות, איפה שנמצאים התינוקות. והם זוכים כל יום שמשיח צדקנו נכנס לתוך ההיכל הזה, הוא מנחם אותם. אז בהיכל הזה יושבים 2 קבוצות, קבוצה אחת אלה ילדים קטנים, שנפטרו צעירים, אז יש להם כאב, שהם לא זכו לגדול ולהתחתן ולהביא משפחות, להקים משפחות, ולהאריך ימים, נפטרו צעירים. בא המשיח, צדקנו, מנחם אותם. מה זה מנחם אותם? מביא להם מתנות כל לילה בחצות. מתנות חדשות. וכן, אלה שהתאבלו על חורבן בית המקדש, שם בחצות הם לא בוכים, שם מקבלים מתנות כל חצות לילה. מה אמרת? מחצות עד השקיעה. אבל למה לחכות? צריך להקדים ולומר כמה שיותר מוקדם. אחד רביעי, אחד רביעי זה הולך כמו קנה המנורה, שבעה קדים, אז זה הקנה האמצעי. שם מי נמצא כל אלה שנהרגו בידי גויים, כך לשון רבי ישמעאל. כל יהודי שנהרג על ידי גוי, הוא בגלל היותו יהודי, נכנס להיכל הזה. שם הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מחיצתן, שנאמר, עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. אלה כל אלה יושבים בהיכל הזה. אחריו, היכל חמישי, הוא נקרא היכל אהבה. מה זה אהבה? כל הבעלי תשובה שעשו תשובה מאהבה, לא מתוך יראה או מתוך לחץ, אלא שהם מצטערים על אותם ימים שהם לא שמרו שבת, שלא למדו תורה, שלא קיימו את המצוות, ועכשיו עושים הכל, עושים מאהבה, יש להם היכל מיוחד שם, ועליו נאמר, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זה היכל החמישי. מי עומד בראשם? מנשה בן חזקיהו. הרוגי מלכות, רבי עקיבא בן יוסף ממונה. תינוקות, שכתוב רב גדיאל נער, גדיאל נער זה למעשה ידוע, שהיה בזמן הדוב שמד, לפני רבן יוחנן בן זכאי, שהרומאים באו לשלוט פה בהתחלה, אז הם הרגו את הילד הזה, היה בגיל 7, שהיה בקי בכל המשניות בעל פה. הוא יודע את כל התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ישר והפוך. והאביר היה איש קדוש ונורא, למעשה נורא, מובא הרבה לאומני, מביא אותו בספרו קרנות צדיק. אביו היה איש קדוש שמימיו לא נשא עינה ולא ראה בדבר שלו שלו. כל ימי החול מימיו לא אכל בשר ולא שתה יין בימי החול. זה היה בזמן בית המקדש, אבל סתם מחסידות. ועוד כל מיני הנהגות חסידות עשה האבא. והביא את הבן הזה שמו גדיאל. שהיה בגיל 7, רומאים שמעו עליו, שמעו את שמעו שיש ילד קטן בגליל, שהוא כזה חכם ונבון, באו בסתר יום אחד כמה קבוצה של חיילים, תפסו אותו באותו חי, קרעו אותו לגזרים. והוא עלה לרקיע, בא אצל הקדוש ברוך הוא, היה בוכה, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה בוכה? בוא, אתן לך גן עדן הכי גדול שיש, אתה ילד, אפילו בר מצווה לא היית, אין לך שום עוון, אתה צדיק גמור, אתה למדת תורה בלי סוף, כמו מה שזקן בן 70 לא למד. על מה אתה בוכה? הוא אומר לו, לא, ריבונו של עולם, אם הייתי חי עוד שנה, כמה תורה עוד היה לי. הוא אומר, בוא אני אתן לך תורה לעוד שנה. אבל אם היה לי בר מצווה, הייתי כבר חיה במצוות, היה לי עוד מצוות. הוא אתן לך גן עדן של בר מצווה. אבל אם הייתי מתחתן, אז היה לי עוד מצוות, אתן לך שהתחתנת. אם היה לי ילדים, הייתי מביא ילדים, עכשיו היו בעולם פה, קוראים קדיש, משניות, לומדים, היו עושים לי נחת רוח, אתן לך כמו של קדיש ומשניות. אמר לו, ואם היה לי תלמידים והיה לי ישיבה, אתן לך של ישיבה, בסוף נתן לו של הכי גדול בישראל. ועדיין לא נרגע, אמר, מה יהיה עם כל הילדים שמתו צעירים? אומר, אתה יודע מה? אתה יושב בראש האחד הזה, וכל תינוק מישראל, לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה. שמת, תינוק או תינוקת, יושב בגן עדן שלך, ואתה מושיב אותו אצלך. זה רב גדיאל נער, הוא ממונה על הגן עדן של התינוקות, או הצעירים, אלה שנפטרו צעירים, לאו דווקא תינוקות. אחר כך היכל השישי נקרא היכל הרצון. מה זה הרצון? כל מי שנהג מנהג חסידות והתנהג עם הבריות לפני משורת הדין. נגיד מישהו פגע בו, ביטר, מישהו גזל אותו, לא שם לב, מישהו עשק אותו, יאללה, המשיך הלאה. וכן חסידות, צריך לקום נגיד לתפילה, לבוא ב-5 לבית הכנסת, הוא בא ב-4:30. צריך לבוא בשיעור ב-6, הוא הגיע ב-5:15. כל דבר עשה לפני משורת הדין. זה ייקרא היכל הרצון. זה שמה כל אלה שעשו, חבל, תפסיד. אחר כך תסתכל. אז זה חל הרצון, אלה שעשו לפני משורת הדין. אז זה מכאן יש עוד מדרגה. לכן הם אומרים, תמידים כסדרם, ומוספים כהלכתם. מה זה תמידים כסדרם? אם אדם עושה מה שחובה, מה שכתוב בשולחן ערוך, מקבל גן עדן סטנדרט. שבו אדם יגיד, תגיד, אני חייב לעשות גם מנהגי חסידות, יש חסידות לפי הזוהר, יש לפי הארי. לא, אתה לא חייב, אבל כדאי לך. למה? אחר כך שמה בגן עדן, אתה תראה שיש עוד גן עדן יותר גבוה. ואני רוצה לבקר שם, לא, זה למיוחדים. כמו יש להבדיל היום, הבלי העולם הזה, בתי מלון או במטוס, יש מחלקת תיירים, יש מחלקת מנהלים, איך קוראים לזה גם? בר מינן, מחלקה ראשונה, ריבה. אז שמה זה רק אנשים שמשלמים $5,000 על כרטיס. ככה זה ברקיע, זה גנבו את זה הכל מהרקיע, תדעו. הכל גנוב מהשמיים. מה יש פה? גנוב מלמעלה. שמה יש, נגיד אדם, הקדים יותר, השכים לבית הכנסת. לא חייב, אבל השכים. עשה חסד יותר ממה שצריך. הכניס את השבת יותר מוקדם. בחצי שעה קודם לבית הכנסת. או כל דבר ישתדל לעשות לפני משורת הדין, זה זוכה לגן עדן מיוחד. זה שהוא אומר פה. זה המחלקה 6. אחר כך, רגע, יש עוד אחד. לא גמרתי. אחר כך יש היכל השביעי. היכל שנקרא קודש הקודשים. היכל שנקרא קודש הקודשים. שם, כל ישראל, שם עולים כל אלה שעסקו בתורה לשם שמיים ומסרו את עצמם על עבודת השם ועל לימוד התורה יום-יום, לא פספס אף יום, זה זוכה להיכנס להיכל קודש הקודשים. מה השאלה שלך? בעלי תשובה. כן. אבל אחר כך עשה מאהבה, התחיל מתוך לחץ, אז גם היום בעל תשובה נגיד, בתחלה הוא חוזר בתשובה, מישהו איים עליו, מישהו יפחיד אותו, ראה איזה חלום, ראה איזה עקרב, נחש. אחר כך, כשהוא הולך ומתפתח, ומתקדם בעבודת השם, אז הוא עושה מאהבה, זה נקרא שעושה מאהבה. אז אם כן, אלם, זה השכר שעתיד... מה רוצה כבודו? פצועים, ייסורים, אתה היית פה. כל אלה שסבלו ייסורים בעולם הזה, שם מקבלים פיצויים. המשך יבוא בשבוע הבא בעזרת השם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. וכך...